לכם? קר לכם? שורדים? קר פה? לא, אני בסדר גם, ברוך השם. יחסית אני בסדר. יחסית למזג. טוב, אז פעם קודמת דיברנו על על המדרגות, נכון? ודיברנו על המדרגה השנייה, שהיא מדרגה שמתחת לשלמי הדעת, שזה אנשים שבעצם הכבוד החיצוני כביכול הוא זה שגורם להם לזהירות. אמרנו שההליכה שלנו בזהירות היא החשובה ביותר. זאת אומרת, לא משנה מה העיקר, תשמרי על החיים שלך, כן? מה שנקרא, העיקר שתהי זהירה, העיקר שתשימי לב. כי תשומת הלב היא ממש ממש הדבר שאותו אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע באמת לנקודות משמעותיות, כדי באמת לעזור לנו להבין ממש ממש מה אנחנו צריכים לעשות. וכל אחד יש לו דרך אחרת. יש מי שתושפע מעצם זה שזה לא תקין. יש את זאת שתושפע מזה שאחר כך בעולם הבא המקום שלה יהיה פחות, וזה משפיע עליה. והיום נדבר בעזרת השם על המדרגה השלישית, שזה ההמון כולו. ככה הוא מגדיר את זה. החיירה לכל ההמון, זה המילים שאנחנו מתחילות. אני חושבת שזה איפה שעצרנו גם. מקווה שאני צודקת. עוד פעם החלפתי ספרים, אז אי אפשר לדעת, אבל בעיקרון זה מה שאני זוכרת. אז אם אישי זוכרת משהו אחר, אז תגידו לי, אבל בעיקרון המילים, החיירה לכל ההמון. זאת אומרת, אם הבנו את המדרגה הראשונה, קודם כל אנחנו מבינים את הקונספט שאנחנו רוצים, כן, לבנות בתוכנו, לקנות את מידת הזהירות, וכדי לקנות את מידת הזהירות צריך להבחן איפה את וממה את מושפעת. זאת אומרת, מה יגרום לך להיות זהירה? כן, והשווינו את זה גם לאיך טוב לך ללמוד למבחן. זאת אומרת, אם אנחנו נחליט שלכולם או כולם צריכות להיות במדרגה הכי עליונה כדי שהיא תגיע ללימוד מבחן או להצלחה במבחן, אז ברור שזה לא נכון ולא מדויק. בעצם מה שאנחנו רוצים להגיד זה שאנחנו מאבחנים איפה המקום של כל אחת או כל אחת, כן, מאבחנת לעצמה מה משפיע עליה, מה משפיע עליה יותר, כן? אפשר לראות את זה, אפשר לקחת כדוגמה כדי לעשות היכרות עם עצמך. תבדקי מה הכי עוזר לך לקום בבוקר בזמן, כשקמים בזמן, כשכן מקיימים את את הדבר המגניב הזה שקוראים לו לקום בזמן. מה משפיע עלייך? משפיע עלייך זה שלא נעים לך להיכנס באיחור לשיעור? משפיע עלייך זה שאת מפסידה ואז את מרגישה ממש כאב מזה? עכשיו, זה אין מה להשוות, נכון? זה שזה מה שמשפיע עליי וזה מה שמשפיע עלייך, זה לא משנה, העיקר שתגיעי לשיעור, נכון? ובעצם, או שאת אומרת, וואי, בסוף לא ירצו שאני אלמד פה במדרשה בכלל, וזה מה שמשפיע עליי בסוף לבוא. סתם אני מקשקשת, כן? זה לא נראה לי שזה התחום של המדרשה הזו, בסדר? אז אני אומרת, בסוף, בסוף, אני צריכה לבדוק מה משפיע עליי וללכת עם זה. אז היום נדבר על מה שמתאים לרוב האנשים. כשהוא אומר ההמון כולו, או הערה לכל ההמון, הוא מתכוון הרמח"ל שרוב בני האדם זה באמת מה שמשפיע עליהם. וזה קצת מאכזב היחידה הזאת, כי כאילו זה מה שמשפיע עלינו, אבל מתברר שזה חלק מהטבע האנושי. ולכן אנחנו לא צריכים להתבאס מזה, אנחנו צריכים להכיר את החלק הזה שלנו. אז אך ההערה לכל ההמון, הנה בעניין השכר והעונש עצמם, בראות עומק הדין עד איכן מגיע, אשר באמת ראוי להזדעזע או להתחרד תמיד. כי מי יעמוד ביום הדין ומי יצדק לפני בוראו באשר השקפתו מדוקדקת על כל דבר קטון או גדול. זאת אומרת, רוב האנשים באמת צריכים להבין מה המשמעות של המעשה הלא טוב, כן, או החוסר זהירות שלהם, לאן היא תביא אותם. זה מה שגורם להם, כן, לזוז, זה הידיעה כמה זה חמור, כמה הדבר הזה חמור. אם היית יודעת, סתם לדוגמה, אני סתם עכשיו ממציאה, כן? אבל אם היית יודעת שבזה שאת, לא יודעת מה, יושבת על הכיסא, בזמן הזה, סתם, אני באמת ממציאה, סתם דוגמה כאילו דמיונית, בזמן שאת יושבת על הכיסא, יכול להיות שמישהו ייפגע מזה. אז ברור שלא תשבי על הכיסא, נכון? זאת אומרת, את חייבת להבין שיש משמעות לדברים שאת עושה. והרבה הרבה פעמים, מה שקורה לנו זה שאנחנו אפילו לא יודעים את המשמעות, ובגלל שאנחנו לא יודעים את המשמעות, אז אנחנו נופלים בזה, אבל אם היינו יודעים את עומק הדין, כן, כמו שאמרתי לכם על שמירת הלשון, או את עומק הדין על הלכות שבת, יכול להיות שבפשטות הייתי נמנעת מהחטאים האלה, בפשטות הייתי מתגברת, אבל מה? אנחנו משאירים את עצמנו קצת באפלה, וחוסר הידע הזה הוא זה שגורם לנו בעצם לאיזושהי מבוכה בנושא הזה. כי מי יעמוד ביום דין ומי יצדק לפני בוראו, באשר השקפתו מדקדקת על כל דבר קטון או גדול. וכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ומגיד לאדם מה שיחו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, מגידים לו לאדם משעת הדין. עוד אמרו וסביבם נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. אברהם, הוא היה אברהם האהוב. כן, עכשיו הוא הולך להגיד, הוא לספר לנו על הצדיקים שדקדקו איתם ממש ממש כחוט השערה, כמובן שזה מצד אהבת השם אליהם, ואם ננסה להבין את זה עוד קצת, אתם בטח מעמיקות בזה בשיעורים אחרים, אבל צריך להבין שנכון תמיד אמרו, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, וזה היה נראה מה זה דבר לא פר, כאילו מה פר בלדקדק עם צדיקים? עם צדיקים, נגיד אם יש תלמיד טוב, אז כאילו מדקדקים איתו, מה הקטע? כאילו, למה לעשות דבר כזה? ואנחנו מבינים עכשיו, מתוך נקודת המבט הראשונה, שהדקדוק עם הצדיקים זה הלזכות אותם, להיות עוד יותר עליונים ועוד יותר ראויים. זאת אומרת שאנחנו מדקדקים כחוט השערה, זה בגלל שאת הדברים הפשוטים ודאי הם עושים. את הדברים הפשוטים הם לא מסתבכים. אז אומרים, איך נעלה את הנשמה הזאת עוד יותר ועוד יותר, נדקדק איתה. זה לא מצד זה שחס וחלילה הקדוש ברוך הוא לא רוצה להיטיב, להפך, זו ההטבה האמיתית לדקדק בדברים האלה, לשים לב כמה, לא כדי שהאדם ייפגע, כדי שהוא יתעלה, בסדר? אז אברהם הוא אברהם האהוב לקונו, עד שהכתוב אמר עליו אברהם אוהבי. לא פלט מן הדין מפני דברים קלים שלא דקדק בהם, על שאמר במה עדה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה. ועל שקרת ברית עם אבימלך בלא ציוויו של מקום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שאני משהה משמחת בניך שבעה דורות. יעקב על שחרה פה ברחל שאמרה לו, הווה לי בנים, אמרו במדרש זה לשונו, אמר הקדוש ברוך הוא, כך חונים את המעוקות, כן, שיעקב אבינו בעצם אמר לרחל, כאילו מה את פונה אליי, כאילו מה את רוצה, תדברי עם מי שבאמת יכול להביא לנו ילד, כן? אז על החוסר רגישות הזאת, הוא צדק, זה האמת, זאת באמת האמת. אבל על החוסר רגישות הזאת דקדקו איתו, חייך שבניך עומדים לפני בנה, ולפי שנתן דינה בסיבה כדי שלא ייקחה עשה, ואף על פי שכוונתו הייתה ודאי לטובה, אך לפי שמנה חסד מאחיו, אמרו במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, למס מראהו חסד, לא ביקשת לעשייה למהול, הרי ניסית להראה, לא ביקשת לעשייה דרך היתר, הרי ניסית דרך איסור. יוסף, לפי שאמר לשר המשקים, כי אם שכרתני איתך, נתווספו לו שתי שנים כמאמרם, זיכרונם לברכה. יוסף עצמו על שחנת את אביו בלי רשותו של מקום, עוד לפני ששמע עבדך, לפי ששמע סליחה עבדך, אבינו ושתק, למר כדאית לי ולמר כדאית לי מת לפני אחיו. דוד לפי שקרא לדברי תורה זמירות, נענש שנכשל בדבר עוזה ונתערבבה שמחתו. מיכל לפי שהוכיחה את דוד במה שרקד בחוץ לפני אהרון, נענשה שלא היה לה ולד אלא במותה. חזקיהו לפי שהראה אל שרי מלך בבל את בית נחותו, נגזר על בניו להיות סריסים בהיכל מלך בבל, ורבים כאלה מאוד. הרמח"ל טורח וכותב ומראה לנו לפרטי פרטים איך המון המון צדיקים, כן, ויש הרשימה עוד ארוכה, איך מדקדקים איתם כחוט השערה. אם אנחנו מבינים שבאמת כל פרט הוא משמעותי בחיים שלנו וכל דבר הוא משמעותי, זה יש אנשים שזה מאוד מאוד משפיע על העשייה שלהם. שכל דבר הוא בעל משמעות, כן, אם היינו עובדים במעבדה וכל דבר בתוך המעבדה היה קריטי, אם אני מזיזה משהו ממשהו, אני מערבבת משהו ממשהו, אז זה הורס את כל הניסוי או כל המחקר או לא יודעת מה, אז בוודאי שנהיה זהירים יותר. כלומר, אנחנו לא מדברים רק על עומק הדין מצד העונש, אלא עומק המשמעות של מה שאני עושה והתוצאות של זה. שאני מבינה שהפעולות שאני עושה בחיים, יש להם אחריות, יש להם משמעות, יש להם תוצאה ממש, לא איזה משהו באוויר, אוי ואבוי, זה גרוע, או אני אוהבת את השם בלב והכל מסתדר, אלא באמת, באמת, לדעת שיש משמעות לכל מה שאני עושה, גם לפרטי הפרטים. ובפרק הכל חייבים, אמרו רבי יוחנן, קד הווה מתי להי, טוב, אני לא קוראת את כל הארמית, למרות שאתם מבינות מעולה, וקרבתי אליכם למשפט, והייתי עד ממהר במחשפים ובמנעפים, ובנשבעים לשקר ובעושקי שכר שכיר, כן? אז הוא מסביר פה, עבד ששוקלים עליו קלות כחמורות, תקנה יש לו, בוודאי שאין כוונת המאמר שיהיה העונש על שתיהם אחד, כי הקדוש ברוך הוא אינו משלם אלא מידה כנגד מידה. אמנם, תכף אני אסביר את זה, העניין הוא שלעניין משקל המעשים כך עולות בכף הקלות כמו החמורות, כי לא ישכיחו החמורות את הקלות ולא יעלים הדין אינו מהם כלל, כאשר לא יעלים מהחמורות אלא על כולם ישגיח ויפקח בהשוואה אחת, לדון כל אחד מהמעשים ולהניש אחר כך על כל אחד כפי מה שהוא. אז הוא מסביר פה שבאמת יש לנו תפיסה שאולי אנושית גם, מה זה אולי? כנראה אנושית, שיש לי הרבה מעשים כאילו טובים, קטנים, ויש איזה מעשה אחד לא משהו, אז כאילו זה מתכזז, בסדר, אז לרוב אני סבבה, אז מה הסיפור של הדבר הזה? אומר הרמח"ל, אל תטעי לחשוב או אל נטעה לחשוב שכל דבר לא עובר לפני ריבונו של עולם. הדברים הטובים מעולה, אבל הדברים הלא טובים גם מה שנקרא לא מעולה. זאת אומרת, אם אני עושה משהו שהוא לא לעניין, הוא לא טוב, כן? זה לא נמחק במלא מלא מעשים טובים, כן? כי אנחנו התרגלנו לחשוב כמו המוזניים, שכן, עם מה יש יותר, מעשים טובים או מעשים רעים. אבל זה שיש יותר מעשים טובים זה נהדר, אבל זה לא אומר שלא יהיה התייחסות, או לא תהיה התייחסות למעשים הלא טובים. עכשיו, זה כאילו פרק הזה קצת מלחיץ, אני מקווה בעזרת השם שנסיים אותו בנקודות אופטימיות, תכף נראה. אבל מה שבעיקר אני חושבת שהוא מפרט כאן וחשוב לדעת, זה שסוף סוף אנחנו צריכים להסתכל על המעשים שלנו. אז אמרנו בכל ההקדמות שהמעשים שלנו הם באמת, יכול להיות שמה שישפיע עליי זה דברים יותר ידידותיים, אבל בנקודה הזאת אנחנו חייבים לדעת שזאת צורת ההסתכלות, וכשזאת צורת ההסתכלות ואני אומרת לעצמי, וואו, באמת, אם הייתי יודעת כמה זה חמור, בכלל לא הייתי עושה את זה. בכלל לא הייתי מתפתה לעשות את זה. אז אומר הרמח"ל, אז תלמדי. תלמדי מה עומק הדין על הדבר הזה או הזה שאת עושה. בסדר? אמם. והוא מה ששלמה המלך אמר עליו השלום, והוא מה ששלמה עליו השלום אומר, כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט, כי כאשר אין הקדוש ברוך הוא מניח מלשכוח כל מעשה טוב קטון כמו שהוא, זאת אומרת עשית משהו, אפילו מחשבה טובה, כן? עשית משהו טוב, ודאי כן, חשבת מעשה טוב, כן לעשות מעשה טוב, אז בוודאי שהכי ראוי לעשות, אבל בסופו של דבר הכל מספר, ככה גם, כן לא יניח מלשפוט ולהוכיח כל מעשה רע, קטון כמות שהוא, ולהוציא מלב הרוצים להתפתות ולחשוב שלא יעלה האדון ברוך הוא בדיניו הדברים הקלים ולא ייקח חשבון עליהם אלא כללהו. כלומר, סליחה, כל האומר הקדוש ברוך הוא וטרן יוותרו חייו. יש כאלה שכתוב להם יוותרו מאב. זאת אומרת, מי שאומר יאללה אלוקים בסדר, הוא יוותר לי, אני כל כך בסדר, רוב הזמן אני בסדר, אז המעשה הזה בתוך כל הבלגן זה בסדר. עכשיו זאת הסתכלות מאוד הגיונית, רק צריך להבין שאין קשר, שזה שאת עושה מעשים טובים זה מעולה, זה מעולה, זה טוב, אבל המעשים הלא טובים צריכים להתייחס אליהם בצורה רצינית, לדעת שהם לא נעלמים או מתעדים או משתכחים, בטח לא מול ריבונו של עולם. אז מי שאומר הקדוש ברוך הוא יוותר לי, כתוב יוותרו חייו או יוותרו מאב, הכוונה היא שהוא כן, שימות, כן, חס ושלום. וכן אמרו, אם יאמר לך יצר הרע חטא, והקדוש ברוך הוא מוחה לך, אל תשמע לו. יש צד שאנחנו יודעות שזה לא האמת, אבל עדיין, יש לנו איזה מין, כן, איזושהי צורה להתפתות ולהגיד, טוב, בסדר, כאילו בקטנה. מקסימום, כן, נחזור בתשובה, אז כמובן שכתוב, האומר הכתב והשוב, אין בידו מספיקים לעשות תשובה, או אין מספיקים בידו לעשות תשובה. באמת, אם אני חוטאת על מנת לחזור בתשובה, אז בוודאי שהתשובה הזאת לא נחשבת כתשובה, כן? וזה פשוט, וזה דבר פשוט ומבורר, כי הנה אל אמת השם. והוא מה שאמר משה רבנו עליו השלום, עצור תמים פועלו. כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול וגומר. כי כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה במשפט, הנה כך הוא עובר על המשפט, המעלים את העין מן החובה כמו מן הזכות. על כן, אם משפט הוא רוצה, צריך שייתן לכל איש כדרכיו וכפרי מעלליו בתכלית הדקדוק, בין טוב לבין בין למוטב. אנחנו לא מדברים פה על בן אדם, אנחנו מדברים על ריבונו של עולם ש... מה שאני כבר הספקתי לשכוח, הוא אין לו צד כזה, כן? ודאי שכל דבר שאני עושה בעולם הזה, ואני יכולה ממש לשכוח, כן? תחשבו, לפני שנה, מה עשית ביום הולדת שלך? וגם אם את זוכרת ממש ממש טוב, בטוח שיש שם פרטים ששכחת. ולפני שנתיים, ולפני שלוש, ולפני ארבע, ומה עשית ביום הולדת, כן, של גיל שש, ומה בדיוק היה שם בבוקר, לפני, אנחנו שוכחים. תחשבו, שהחיים שלנו לפני השם הם גלויים כל הזמן. זאת אומרת, כל מה שאנחנו עושים, כן, פטנט מאוד מאוד טוב כדי להיות במודעות אבל קצת בנחת, זה פשוט לחיות את הרגע כמו שעכשיו, כמו שהיית הכי רוצה. זאת אומרת, את שואלת עצמך, מה עכשיו? כאילו אם עכשיו אני עומדת מול השם, כן? מרגישה שכן, מצלמים אותי מה שנקרא. כך, איך אני רוצה לעשות את זה? הכי טוב. איך אני אעשה את זה הכי טוב? מה הכי ישפיע עליי? מה הכי יגרום לי לזוז? ואני חושבת שהרבה פעמים ברגעים גדולים בחיים אנחנו זוכרים לחשוב ככה. אפשר לחשוב ככה גם ברגעים הקטנים, כשאת קמה בבוקר. איך את רוצה להיראות לפני השם? רק לפני השם. איך את רוצה להיות לפני השם? מה הדבר שיחזק אותך שוב לפני השם? זה הכוונה שהביתי השם לנגדי תמיד. זה ההבנה הזאת שהקטע הזה הוא לא צחוקים. הקטע הזה הוא באמת. אני באמת עומדת מול השם כל היום. זה מה שאני עומדת, ואני רוצה שזה, זה מה שאני אראה, וזה מה שאני אפגוש, וזה הדבר שחשוב לי, ואני רוצה שזה יהיה חלק ממני. כי עבודת מידות זה לא דבר תיאורטי. עבודת מידות זה להבין שאני רוצה שהנשמה האלוקית שלי תהיה חשופה לעצמי וכמובן לעולם, ולא החולשות שלי. וכשאני רוצה לפגוש את החלק הזה, אני עובדת עליו ממש, אני מדייקת אותו לעצמי, אני מדברת עם העצמי הזה, עם החלק האלוקי הזה שלי. כי כך היא עמידה, ועל הכל הוא דן, ועל כל חטא הוא מעניש ואין להימלט. ואם תאמר, אם כן מידת הרחמים, למה היא עומדת? כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר. אז באמת בשמה יש מידת הרחמים? מה אתם אומרות בשמה יש מידת הרחמים? זהו, הרדמתי אתכם סופית. בשמה יש מידת הרחמים? תחשבו באמת, אם הקדוש ברוך הוא מדקדק על כל דבר, אז היה עדיף שניפרע מכל דבר, וזהו, סגרנו את הפינה. למה צריך את זה? למה צריך את הרחמים האלה? זה כאילו מה, זה אשליה? זה לא אמיתי, כאילו בשביל מה צריך את המידה הזאת, כאילו מה צריך לרחם, כאילו או שאנחנו הולכים לפי מידת הדין וזהו, או שלא, למה צריך את הדבר הזה, כאילו קצת מבלבל גם, כי אנחנו מבקשים רחמים בכל זאת, למה צריך את זה?
לתת פתח לתשובה אולי?
מה זה?
לתת פתח לתשובה.
ממש, לתת איזשהו פתח לתשובה, ממש ממש כך. אומר הרמח"ל, למה צריך כל כך כל כך את מידת הרחמים. אז הוא אומר שבלי מידת הרחמים, העולם הזה בכלל לא היה קיים. אי אפשר היה לקיים את העולם הזה. כי ברור שכל רגע, כן, אנחנו דנים את עצמנו לכף זכות, לכף חובה, בקלי קלות. ודאי מידת הרחמים היא קיומו של העולם, שלא היה עומד זולתו כלל. ואף על פי כן, אין מידת הדין לוקה. וזה לפי שורת הדין ממש. היה ראוי שאחותי יענש מיד תכף, סליחה, תכף לחטאו בלי המתנה כלל. וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף. זאת אומרת, היה ראוי, סליחה, היה ראוי שהאדם, כן, יענש מיד. והעונש עצמו יהיה בחרון אף. כראוי למי שממרה פי הבורא יברך שמו. ושלא יהיה תיקון לחטא כלל. כי הנה באמת, איך יתקן האדם את אשר עיוות והחטא כבר נעשה? שני עולת, חס להסתדר. טוב, אז הרי שאם אדם רצח, כן? אם אדם עשה רצח, אם אדם פעל פעולה מאוד 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 רעה, שאי אפשר להחזיר אותה, נכון? אי אפשר להחזיר פעולה שעשינו. נגיד, הרסתי עכשיו את השולחן, אז אפשר לנסות להדביק, אבל חלילה בן אדם נרצח. באמת, מה אפשר לתקן? תחשבו, חס וחלילה, כן, אפילו בשוגג, כן? בן אדם עשה תאונה, אי אפשר להחזיר את זה אחורה. כן, זה מזכיר לי סיפור פעם שבאמת מאוד מאוד, אותי, למשל, לי זה ממש עשה ככה ריסט למעשים. נסענו פה, הייתי בהיריון, ונסעתי והכביש כאן, ממש קצת לפני הכיכר, הכיכר הזאת שתמיד אני שוכחת, קוראים לה, איך קוראים לה צומת הזאת? אולי בתנון, אולי, לא משנה, אני שוכחת את הצמתים, לא חשוב, שמה, בכיכר, קצת לפני קריית ארבע, לא הייתה כיכר אז, ובאמת היו שם עוברים כאילו בקהלים, ערבים, מצד לצד, כאילו ממש היה צריך לקוות שכאילו לא פתאום מישהו יתפרץ לכביש, ובאמת מה ששמו את הכיכר זה קצת יותר רגוע, אבל היו עוברים ממש בקבוצות גדולות, ועברתי שמה והסתכלתי, כי זה בכל אופן כאילו ארבע כיוונים, העטתי את הרכב, ופתאום ראיתי כאילו איזה ילד או ילדה, לא משנה, לא זיהיתי מה זה היה, אבל זה היה נמוך יחסית, שראיתי אותו בצד, כאילו מתחיל לרוץ, ופתאום ראיתי אותו אף באוויר. עכשיו, לא הבנתי מאיפה, אבל בדמיון שלי, הדמיון הוא ממש מעולה, ובדמיון שלי אמרתי, כנראה כנראה שפגעתי בו, כאילו, או בא, לא משנה, ממש אף, התגלגל לי, אבל תסתכלו על התנועה, התגלגל לי ככה מול העיניים, וכאילו אף לצד השני. טוב, הייתי עם מישהי באוטו, והתחילה לצרוח, וואי, הרגנו ילד, נכנסנו להיסטריה משותפת, היה תענוג ממש, ונלחצנו, לחצנו ממש ממש טוב, והתקשרנו למוקד, תוך כדי שאנחנו בורחות משם כל עוד נפשנו, שלא יהיה פגע וברח, אז רק דיווחנו, אבל כאילו קצת פחדנו להישאר שם באזור, מטעמים מובנים. בקיצור, כשהגענו לקריית ארבע, אז התקשרתי לא יודעת, לעמותה, שיגידו לי מה אני צריכה לעשות ומה אני צריכה לדווח, והוא אמר לי, מיד תלכי למשטרה ותתני את הדיווח. אז התחלתי לגמגם, אמרתי לו, לא, 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 אני לא ממש רוצה ללכת למשטרה, אני בטוח יגרום לעצמי לשבת בכלא חד משמעית. אני אגיד להם שאני הרגתי ילד וזהו, כאילו, מה יכול להיות? כמובן שזה היה מאוד מאוד מפחיד, ורק לחשוב, כאילו, כל כך, כמה פעמים מהזמן שהייתי בבית עד שהלכתי למשטרה, כל הזמן אמרתי, וואי, כאילו, איך אפשר להחזיר את זה אחורה? איך אפשר להחזיר את זה אחורה? אני באמת עשיתי כל מה שאני יכולה, בכל זאת הוא התגלגל מול העיניים, ואני לא יודעת מה לעשות, ואני ממש זוכרת את עצמי בחוויה מאוד מאוד מתוחה של רצון פשוט לבטל את הדבר הזה. איך אני עושה שרוורס, גם באוטו וגם פיזית, איך אני עושה את הרוורס הזה? איך אני אתקנת את זה? איך אני משנה את זה? ואני זוכרת שממש פחדתי לדבר איתה, שזה היה לי לימוד גם קצת סביב שמירת הלשון, ככה זה היה, אני זוכרת שישבתי באוטו בחוץ, ובעלי לקח אותי, כי כמובן אני לא הייתי כל כך במצב שאפשר ללכת לבד, והוא אמר, את יודעת, מחכי רגע, אני אכנס פנימה, אני אשאל אותם בכלל רוצים לשמוע את הגרסה שלך. טוב, היה לי ברור שהולכים כאילו זהו, אמרתי לו, לא יודעת, כי יכול להיות שתגדל את הילדים לבד, כן, הכול היה שחור מאוד מאוד, מבחינתי מאוד מאוד פחדתי. הכי פחדתי ממה שאני אגיד. אמרתי, אני פשוט מעולה בלהאשים את עצמי בדברים, כאילו, בטוח איכשהו אני אגיד, כן, כן, כן. אני עשיתי את כל הבלגן הזה, למרות שהיה לי מושג מה היה שם. ונורא נורא חששתי, כאילו, כל כך קיוויתי שהם לא ירצו, אבל היה לי ברור שצריך לתת עדות, זה כאילו משהו רציני שקרה, וברחנו משם, אז שלא יהיה פגע וברח. בכל מקרה, כל סעיף שם היה אפשר לתלות אותי על עץ גבוה, ונורא נורא פחדתי. וממש התפללתי, הוא נכנס, ואתם יודעות שיש הלכה, היום אני התבלבלתי, אני כבר פתאום התבלבלתי, פעם זכרתי מי זה היה, אם זה הרמב"ן או הרמב"ם, תגידו לי אתם, אבל אחד מהם אומר, שתפילה בעת צרה זה ממש דאורייתא. זאת אומרת, נכון, אנחנו חייבות בתפילה פעם אחת ביום, אבל התפילה, כאילו בעצם לפי אחד מהם, שלצערי אני לא זוכרת, אתם זוכרות אם זה הרמב"ן או הרמב"ם? אני לא זוכרת, אני אברר את זה בדיוק, היום הייתי צריכה להגיד את זה עוד פעם ולא זכרתי. אז הוא אומר שתפילה בעת צרה, זאת התפילה כאילו שמחויבים ממנה, מחויבים עליה מהתורה. ואז ממש התפללתי כמו שבחיים לא התפללתי, תקשיבו, לא כל תפילה ככה. וואו, איזה תפילה, מה זה דאורייתא, כאילו של הסמכות, וואו, איזה תפילות ואיזה קבלות. הפכתי להיות חסידית וזה, כל הקבלות, כל האפשרויות, כל ה... כן, ממש תפילות, 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 למה? כאילו רק שאני לא אצטרך, כאילו, ובאמת דיברתי על הדיבור, שכמה צריך להיזהר בדיבור, וכמה אני לא רוצה להיות בכלל במעמד הזה, להיות מול שופט, כן, שופט בשר ודם, אלא רק מול ריבונו של עולם. ובאמת בניסי ניסים גלויים מאוד, בעלי יצא החוצה, ואמר להם, לא רוצים לדבר איתך בכלל, וחוץ מזה שתדעי שזה מישהו אחר, זה הערבי פגע בו, והוא רק אף לך מול הפרצוף. וקיצור, זה לא היה קשור אליי, ונורא, נורא שמחתי, שאיכשהו היה אפשר לעשות רוורס, בכלל לא אני פגעתי בו, זה דמיונות של שתי נשים שישבו בהיסטריה באוטו, ובאמת זה לא היה קשור אליי, אבל כמה הקלה הייתה לי שהיה אפשר לתקן את זה. תחשבו על מעשה שאי אפשר. הרמח"ל אומר, יש דברים שאת לא יכולה. שאת לא יכולה לעשות, שאת לא יכולה לעשות רוורס מהמציאות הזאת, ואין אפשרות כאילו טכנית לתקן. אז באיזה קטע באים ומרחמים עלייך? מישהו רצח, מה, איך הוא יכול לעשות תשובה? הוא כאילו גמור, אין לו מה לעשות, כן? ואם חלילה אני הייתי פוגעת, למרות שזה היה ילד ערבי, אבל תקשיבו, אפילו פעם, אפלי, טוב, סיפורי סיפורים, אבל אפילו אפלי ציפור מול ה... תקשיבו, זה מה זה לא נעים? כי זה לא נעים, מה הרגת אותו? מה קרה? ציפור. בקיצור, זה לא נעים לפגוע, לא בשום חיים. זה לא קשור אליי, כן? אז בסופו של דבר, הקושי והכאב הזה שאתה נפגש עם האין אפשרות לתקן הזה, זה דבר שהוא מאוד מאוד כואב, ולכן לא ברור איך באה פה מידת הרחמים. אז הוא אומר, איך יוכל לתקן הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה עשוי מן המציאות? הרי אי אפשר. אמנם מידת הרחמים היא הנותנת הפך השלושה דברים שהזכרנו. דהיינו שיותן זמן לחוטא ולא ייכחד מן הארץ מיד כשחטא. וכשהעונש עצמו לא יהיה עד לחלה. זאת אומרת, זה לא, הוא לא יתחייב בכליה כי הוא יעשה כבר תשובה. והתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. דהיינו שבהיות השב מכיר את חטאו ומודה בו ומתבונן על רעתו, ושב ומתחרט עליו חרטה גמורה, דמעיקרה כחרטת הנדר ממש, שהוא מתנחם, כלומר מתחרט לגמרי, והיה חפץ ומשתוקק שמעולם לא היה נעשה הדבר, הוא מצטער בליבו צער חזק. על שכבר נעשה הדבר ועוזב אותו להבא ובורח ממנו, הנה עקירת הדבר מרצונו יחשב לו כעקירת הנדר ומתכפר לו. תקשיבו איזה עמוק זה מידת הרחמים. מידת הרחמים אומר דבר כזה, את המעשה אי אפשר, אי אפשר, כן? לא משנה מה זה היה, אבל את המעשה אי אפשר להשיב. כן, מי שפגע בילד או הילדה, זאת נראה לי זה היה ילדה בסוף אמרו לנו, אבל מי שפגע בה לא יכול לעשות אחורה פנה למעשה. המעשה כבר נעשה. דרך אגב, אומרים את זה גם על לשון הרע. המעשה כבר נעשה. המילים כבר נאמרו. אי אפשר להחזיר אותם. אבל מה כן אפשר לעשות? אז אומר הרמח"ל, כשאדם שב בתשובה ומגיע לנקודת הצומת של החרטה, ברמה הכי גבוהה, כן, מה שהוא בעצם עושה זה עוקר את הרצון, וזה נחשב כאילו הוא לא עשה את זה בכלל. זה פסיכי. איך אפשר לעשות דבר כזה? תחשבו, זה בכלל צריך ללמוד את החלק הזה גם בעשרת ימי תשובה. איך אפשר לעקור בכלל מעשה שהוא שפל, שהוא נורא, שהוא מזעזע? איך אפשר לעקור אותו מעצם החרטה שלי?
כאילו שעדיין נפגש עוד פעם עם הסיטואציה הזאת?
לא, זה לראות שהוא עשה תשובה גמורה. זה מה שהרמב"ם אומר, זה אחד וכן שיגיע לאותו מקום ולא יחטא שוב. הוא אומר על, כן, על נקודת החרטה, איך בכלל אפשר להתחיל את מהלך התשובה. איך אפשר? איך אני יכולה להתחיל להתחרט על משהו שכאילו עשיתי אותו כבר? יופי שהתחרטת. שברתי משהו, יופי ש... אז מה זה עוזר כאילו החרטה? אומר הרמח"ל, כן? ריבונו של עולם אומר לנו, אפשר. אם אתה תביא את עצמך, או את תביא את עצמך לנקודה כזאת, שמבינה את הטעות שלך, שמבינה את עומק הדבר, או כמו שבאותה הסיטואציה, ברוך השם באמת לא אני פגעתי בילדה הזאת, אבל כל כך לא רציתי, כן? וכל כך לא רציתי להגיע למצב הזה, ואמרתי אולי אני צריכה להיות יותר מרוכזת, ואולי טריליון ורבע דברים שחשבתי אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, אבל באמת, באמת, יש רגע כזה שהוא חרטה אמיתית, זה כאילו עוקר את כל המעשה. עוקר את כל הנקודה. דרך אגב, אם הייתי פוגעת בה, אז היו רואים על האוטו, אבל זה לא עשיתי את האחד ועוד אחד הזה. לא ראו כלום על האוטו, אבל בטוח הרגתי אותה. זה היה מאוד מעניין הסברות שלנו. ובכל מקרה, באמת, יש חרטה פנימית עמוקה, כן? והבנה שבאמת המעשה נעקר, כאילו לא חטאת. זה האופציה היחידה לתשובה. כשאדם אומר, אני לא רוצה להיות במקום הזה, אני באמת מתחרט על המעשה שלי, אני באמת לא רוצה להיות, כן, אותו אדם. יחשב לו כעקירת הנדר ומתכפר לו, והוא מה שאמר הכתוב, ושר אבונך וחטאתך תכופר, שהאבון שר ממש מהמציאות ונעקר במה שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שהוא היה למפרע, על מה שהיה למפרע. וזה חסד ודאי שאינו משורת הדין. אך על כל פנים, הנה הוא חסד שאינו מכחיש הדין לגמרי. זאת אומרת, צריך להבין שזה חסד, אבל הדין הוא דין. יש את עומק הדין. מה קורה בזמן הזה שיש לנו לעשות תשובה? אנחנו בעצם עוזרים לעצמנו להגיע לנקודת ההתחלה עוד פעם. זה חסד מטורף שיש בעולם. זה משהו מטורף שאני יכולה להשתמש בו כל הזמן. אני רוצה לחזור לנקודת ההתחלה. אחד הדברים הכי משמעותיים שיצר הרע מסוגל לעשות לנו זה שברגע שחטאנו, זה כזה מבאס אותנו, כן, לא משנה באיזה תחום, כזה מבאס אותנו שאנחנו נופלים שם ממש חזק, ואנחנו כל כך מתחרטים שאנחנו נשארים בחרטה, אבל בחרטה השלילית, כן? איך עשיתי ואיך הגעתי ואני לא בסדר. הדבר הכי חזק זה להגיד לעצמך, ממשיכים הלאה, ממשיכים הלאה. ברגע זה, אני יכולה לבחור בחיים. ברגע הזה שלא ילך לאיבוד. למה להתבצר, או כן, ובכלל, כשאנחנו עושים עבודת מידות, יש לנו המון המון מזה. אנחנו מצטערים ומתבחבשים ומתחילים לחשוב מה, ואיך הגעתי למצב הזה. במקום להגיד, אני יכולה לעשות תשובה. הנה. לא להתעסק, כן, במה היה ואיך היה. אני לא אומרת לא לעשות בירור. איך הגעתי לזה ולמה הגעתי לזה, אבל לפחות או לכל הפחות לדבר על האפשרות שלי באמת באמת לעשות תשובה ולהשתמש בחסד הזה שאלוקים נותן. שהרי יש צד להתעלות בו, שתחת הרצון שנתרצה בחטא וההנאה שנהנה ממנו באה עתה הנחמה והצער. וכן אריכות הזמן איננו ויתרון על החטא, אלא סבלנות קצת לפתוח לו פתח לתיקון, כמו שאמר. זאת אומרת, אני רוצה, כן, לתת הזדמנות, כאילו, להרער בתשובה, כן? אז תיאורטית, נכון, בכל הסיפורים האלה של החוזרים בתשובה או חוזרים בשאלה, כן, הדלקתי את האור בשבת ולא נפל עליי ברק מהשמיים, הנה, הסימן ש... לא יודעת, כל מיני דברים. אז באמת, הנקודה היא באמת חסד, חסד אלוקי, שהקדוש ברוך הוא נותן לך בנקודת הבחירה. אתה יכול או את יכולה לבחור בטוב. את יכולה לבחור בטוב באותה נקודה. את יכולה לבחור בסייעתא דשמיא שיכולה להיות לך באותה נקודה ממש. ובמקום להסתכל על זה כחסד, הרבה פעמים כאילו אומרים, טוב, הנה, כן, תוכיח לי שאלוקים נמצא, תוכיח לי שהוא מנהל את העולם. אז ברור שזה לא עובד ככה. אבל יותר מזה, אנחנו מבינים שהפעולה לא מיידית היא בעצם חסד השם עלינו. שהיא בעצם עוזרת לנו רגע להתברר. ותדעו לכם, נדע כולנו, שגם דברים שמתעכבים במציאות, כן? בעזרת השם, בשנים הקרובות אתם הולכות לעשות הרבה דברים מאוד משמעותיים בחיים שלכם. אם זה למצוא עבודה ובן זוג ולבנות הבית שלכם בעזרת השם. והדברים האלה לא תמיד הולכים ככה, הכי בקלות. אנחנו רוצים שהם ילכו בקלות ואנחנו שמחים שהם באים בקלות, אבל לא תמיד זה בא בשנייה. וכדאי לזכור שכל פעם שיש את העיכוב הזה, כן? או את הזמן השתאות הזאת, זה חסד השם עלינו. הרבה פעמים זה נראה לנו כמו מידת הדין. מה? אני רוצה משהו שזה לא יוצא. למה זה לא יוצא? לפעמים זה הקדוש ברוך הוא מרחם עליך שתקבלי עוד שפע, שתקבלי אותו יותר נכון, בזמן הכי נכון לך, בצורה הכי נכונה לך. לכן גם בענייני תורה ומצוות וגם בענייני מידות, כל הזמן הזה, כן, פה אנחנו רואים שהזמן הוא ממש חסד, כן? לא מיד האדם נענש וצריך לתת דין וחשבון על המעשים שלו, אבל בוודאי, בוודאי שזה מקבל התייחסות אלוקית. אך על כל פנים, הנה חסד שאינו מכחיש הדין לגמרי, הרי שיש צד להתעלות שתחת הרצון שנתרצה בחטא והנאה שנהנה ממנו, באתה הנחמה והצער, וכן עריכות הזמן איננו ויתרון על החטא, אלא סבלנות קצת לפתוח לו פתח תיקון. וכן כל שאר דרכי חסד כעניין ברא מזכה אבא, ומקצת נפש ככל הנפש המוזכרים בדברי חכמים. דרכי חסד הם לקבל את המיעוט, את המועט כמרובה. אך לא מתנגדים ומכחישים ממש מידת הדין, כי כבר יש בהם טעם הגון להחשיב אותם. אך שיוותרו עבירות ולא כלום, או שלא יושגח עליהם, זה היה נגד הדין לגמרי, כי כבר לא היה משפט ודין אמיתי בדברים, על כן אי אפשר להימצא כלל. ואם אחד מן הדרכים שהזכרנו לא יימצא לחוטא להימלט, ודאי שמידת הדין לא תשוב ריקם. וכן אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, מעריך אפי וגבי דילי. נמצא שאין לאדם הרוצה לפקוח עיניו פיתוי שיוכל להתפתות בו, לבלתי זהיר במעשיו, תכלית הזהירות לדקדק בם, התכלית לדקדק בם, תכלית הדקדוק. הן כל אלה השקפות שישקיף עליהם האדם ויקנה בהם מידת הזהירות ודאי עם בעל נפשו. אז לסיכום החלק האחרון, שהוא בעצם הצורה הנוספת שבה אנחנו עובדים על מידת הזהירות, זה הצורה שמסתכלת על עומק הדין. עכשיו אני רוצה להגיד על זה משהו, אמרנו שזה מתאים להמון כולו, לכל ההמון מתאים, נכון? אנחנו מבינים שאם לא יהיה כללים בכביש, אז כנראה שיהיה מאוד מסוכן לנסוע שם, כן? מה שנקרא, זה יכול להיראות כמו המערב הפרוע. אז כנראה שגם, כאילו, אם לא היו אוכפים את זה, אז היו אנשים שהיו עושים מה שהם רוצים. אולי לא תמיד את, אבל היו. ולכן, גם אם יש כנס, כן? או כנס כבד, הנה, עכשיו שינו איזה חוק תנועה, מה שינו? יו, איזה מלחיץ זה, תקשיבו, אני פשוט נלחץ. אי אפשר לצאת בכתום. עכשיו לא הבנתי, הוא אמור להיבב או לא אמור? עוד לא ראיתי, מרוב שאני נלחץ. שינו את כללי, איך קוראים לזה? כללי התנועה? שכחתי את השם הזה. בקיצור, מה שינו? שפעם, כן, מה היה? היה רמזור אדום, סליחה, הפוך. היה רמזור ירוק, נכון? שאת יכולה לנסוע, ואז שהוא מתחיל להיבב, כן? זה מסמן לך שעוד מעט יהיה כתום. ואז יש אדום. אז שינו את זה, אמרו מעכשיו, ירוק מעבב דינו, עוד שנייה, ברגע שיש כתום ועברת, נכנס לצומת בכתום, זה דינו כאדום.
מה?
זאת אומרת, הכנס דרך אגב, 1,000 שקל, נכון? איזה כיף. טוב, בקיצור, עכשיו, למה אתם אומרות מה? הרי מי, אנחנו לא אמורים לעבור, נכון, בכתום. למה אמרתם מה? כי אנחנו רגילים, מה שנקרא, לדחוף רגל בדלת, כן? אנחנו רגילים לעשות איזה קונץ כזה. תגידו, מה? וזה, אני ממש לפי הכללים, אני ממש לפי העניין. לא נכון. כן, אנחנו רגילים קצת לזייף. לצערנו, לא יודעת אם אנחנו רגילים, אבל לפעמים אנחנו מזייפים. אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה בעצם לוותר על הזיוף הזה. לוותר על המקום הזה, להיות מדויקים לעצמנו. אז החוקים האלה של כללי התנועה, למשל, אם מה שמשפיע עליי, כן, מה אמרתי לכם? שזה לא עולה שקל. זה לא עולה 2 שקל. זה עולה 1,000 שקל. רוצה להפסיד 1,000 שקל? לא, לא בא לי. אז פתאום, הכתום הזה ממש משמעותי לי, ואני אתיישר לפי זה, כן? אז חשבתי על זה השבוע, בגלל שאנחנו לומדים עכשיו את זה, אולי בגלל זה זה עלה לי, שאיזה קטע שזה משפיע עלינו. קטע. כאילו זה יצבן אותי לדעת את זה, אבל זה ממש משפיע. זאת אומרת, העונש, עזבו חיי אדם שאנחנו מדברים עליהם, כן? שמכוניות, למה עשו את זה? כי אנשים משתמשים בירוק מהבהב בתור המלצה בלבד, וגם בכתום כהמלצה בלבד, ואם זה רק עכשיו הפך לכתום, אז אפשר גם להיכנס באדום, ונצרו התנגשויות מטורפות, כן? לצערנו. אז אמרו, די להתייחס לזה ככה, תתייחסו לזה ברצינות. ומה שעזר לאנשים, או מה שבעזרת השם, עוזר לאנשים להתיישר, זה הידיעה שהיחס דינו כעובר באדום. כן? אז באמת זה משפיע עליהם. את צריך לדעת שיש דברים שאם אין ברירה, תגידי לעצמך שזה התוצאה. זה מה שישפיע עלייך, זה מה שיעזור לך לקנות את מידת הזהירות, מעולה. אז זה מה שתעשי, בעזרת השם. אוקיי, אז סיימנו עכשיו את פרק ד' שמדבר על הדרכים בעצם שאנחנו קונים את מידת הזהירות. ועכשיו ממש בדקות שנשארו לנו, נתחיל את פרק ה' שמדבר על איך מפסידים את המידה. מה הכוונה איך מפסידים את המידה? זאת אומרת, הוא קורא לזה, כן, מפסידי הזהירות. מה זה מפסידי הזהירות? הדרכים שבהם, אם יהיה לי את הדברים האלה שתכף הוא ידבר עליהם, אני לא יוכל לקנות את הזהירות. משל, למה הדבר דומה? כדי לנסות להבין מה זה מפסידים, זה בעצם שאנחנו בעצם, כמו שאני לא יוכל להישאר יבשה כשאני נכנסת למים, נכון? זה עובדה. אז בעצם מה המפסיד של היובש? מה המפסיד שלו? המים. זאת אומרת, אם אני בתוך המים, אני לא יכולה להיות יבשה, נכון? מה המפסיד של הטהרה? הטומאה, נכון? אם אני עכשיו מחזיקה תובל ושרץ בידו, אם יש לי ביד משהו מטמא, ואני תובלת יחד עם זה, אז אני לא יכולה להתאר. זה מפסיד את העיקר, מפסיד את העניין. זה הכוונה מפסידים. אז הרמח"ל מדבר על מפסידי הזהירות והמרחיקים אותי ממנה. זאת אומרת, איך אדם שמה שנקרא יכול לדאוג שלא תהיה לו את מידת הזהירות, בסדר? והנה מפסידי המידה הזאת ומרחיקיה הם שלושה. זאת אומרת, הרמח"ל חיפש ומצא שלושה דברים שגורמים לאדם להפסיד את המידה הגדולה הזאת של הזהירות. זאת אומרת שאם יהיה לו את ההרגלים האלה או הדברים האלה שאני תכף נקרא, בעצם זה יגרום לו להפסיד. הנה מפסידי המידה הזאת ומרחיקיה הם שלושה. אחד הוא הטיפול והטרדה העולמית. השני הוא השחוק והלצון, והשלישי החברה הרעה, ונדבר בהם אחד לאחד. אז כמובן שאנחנו היום לא נספיק את כולם, אבל נתחיל בראשון, הטיפול והטרדה העולמית, ומזה תלכו ככה לארוחת הערב בעזרת השם. אז הטיפול והטרדה כבר דיברנו בהם למעלה, כי בהיות האדם טרוד בענייני עולמו, הנה מחשבותיו אסורות בזיקי המסע אשר עליהם, ואי אפשר להם לתת לב אל המעשה. המפסיד, כמו שאמרנו, האדם צריך להיות זהיר, נכון? איך הוא יהיה זהיר? הוא יהיה זהיר במעשים שלו אם הוא ישים לב, נכון? אמרנו, מידת הזהירות, כל עניינה היא תשומת לב. אז אם אני רוצה עכשיו להשיג את המידה הזאת, קודם כל, אני באמת צריכה לשים לב לחיים. והרמח"ל אומר, איך תפסידי את המידה הזאת? בעצם הטיפול והטרדה העולמית זה מצב, כן? אנחנו עסוקים בלפרנס את עצמנו, לגדל את הילדים שלנו, כן, אחר כך, כן, לדאוג לכל צורכי הבית, ואני יודעת מה, וללמוד, ולעזור להורים, ולעשות כל מה שאפשר. והחיים השוטפים יכולים למנוע ממני בעצם להשיג את המידה הזאת. אומר הרמח"ל, אי אפשר להם לתת לב אל המעשה. וחכמים עליהם השלום בירותם זה אמרו, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. אם אתה מבין שהחיים שלך כל כך עמוסים עד שתפספס את ההזדמנות לקיים מצוות ולעשות כן, מה שצריך, אז תמעט בעסק, תרוויח פחות, תתעסק פחות בעסק ותעסוק בתורה. כי התורה עוזרת לנו כידוע להגיע לזהירות. כי הנה העסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו, אך ריבוי העסק אינו מוכרח. שיהיה כל כך גדול עד שלא יניח לו מקום אל עבודתו. על כן, נצטוונו לקבוע עיתים לתורה, וכבר זכרנו שהיא המצטרכת יותר לאדם לשיגיע אל הזהירות. וכמאמר רבי פנחס, תורה מביאה לידי זהירות, וזולתה לא יגיע אליו כלל. והוא מה שאמרו זכונם לברכה, ולא עם הארץ חסיד, וזה כי הבורא יתברך שמו, שברא היצר, היצר באדם הוא שברא התורה תבלין לו. וכמו שאמרו זכרונם לברכה, בראתי יצר הרע ובראתי לו תבלין. אני אסביר את זה ממש בקצרה ונסיים בזה ונתחיל גם בזה בפעם הבאה, כי צריך קצת להעמיק בדבר הזה. אבל הרמח"ל אומר, בראתי לך, כן? יצר, זה כתוב בקידושין, במסכת קידושין, הוא שברא התורה תבלין לו, כמו שאמרו זיכרונם לברכה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. יש לכל אחד מאיתנו יצר, נקרא לזה יצר, והרבה פעמים הוא לוקח, כן, אנחנו לוקחים את הכוח הזה של היצר שבנו, ובטעות משתמשים בו לצורה לא טובה, לצורה רעה. אבל יש לזה תבלין. וצריך להבין מה הכוונה תבלין. תבלין הרי כשאוכל הוא תפל, למשל תחשבו על, לא יודעת מה, אוכל בלי מלח או כן, משהו בלי טעם, אז באמת חסר משהו. יש את הדבר, אבל הטעם שלו, כן, הייחודיות שלו, אולי הפן שלו חסר. זאת אומרת, אני אוכל, אני אסבע, אבל לא יהיה לי את התבלין שלו, את המיוחדות שלו. זה צורה אחת. וצורה אחת להבין את המילה תבלין זה תרופה. כן, בראתי לך תורה ובראתי לך איזשהו פתרון לבעיה הזו. סליחה, בראתי לך יצר, אז בראתי לך תורה כדי שבאמת יהיה לך מענה לדבר הזה. אז הוא אומר, כן, שהקדוש ברוך הוא, וזהו נגיד כבר בפעם הבאה, שהקדוש ברוך הוא בעצם בורא רפואה או צורת התמודדות או יכולת להתמודד עם היצר. היצר יכול לקחת אותנו להרבה מקומות. אני יכולה להגיד שאני כל היום עסוקה, ואין לי זמן, ואין לי זמן למידות שלי, ואין לי זמן למצוות שלי, ואין לי זמן, באמת אין לי זמן. אני באמת בן אדם מאוד עסוק, אז איך אני יכולה? אבל זה לא האמת. האמת היא שיש לזה תרופה, יש לזה דרך, יש לנו דרך, יש לנו את התורה שמנחה אותנו את הדרך איך לעבוד על עצמנו ועל מידותינו, ובעזרת השם על זאת ועוד במפגש הבא. לילה טוב, תודה רבה.